שלום וברכה, בוקר טוב, חודש טוב ובורך לרפואת עדה בת נעימה גולדסטיין העוברת ניתוח היום. שואל סמיר, שלום וברכה, הרב הביא אפשרות שהגלות היא על העבירות וכאשר יחופר נשוב ולא תלוי בתשובה. האמנם הגלות היא נקמה על חטאינו ולא תיקון? ודאי שזה תיקון, זה תיקון לחטא, וכאשר ולתיקון יש גבול, ולכן ברגע ש נעשה התיקון אז כבר אין צורך בגלות, גם אם לא עשו תשובה, כי התיקון הוא לא על החטאים שנעשים במהלך הגלות אלא על החטאים שבגללם יצאנו לגלות. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כף וב בפסוק ממדלת בספר ויקרא פרשת בחוקותיי, והתחלנו, ואף גם זאת, התחלנו את הפסוק לפני כן, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. אז מה, דיברנו על כך, אם כן, שיש הבטחה שאין אין שואה בזמן הגלות. כי לכאורה השאלה שתמיד שואלים, איך יכול להיות שהשואה קרתה במאה ה-20, בתקופה הנאורה של אירופה? והשאלה האמיתית היא, למה זה לא קרה לפני כן? כלומר, אם אנחנו רואים את הצטברות השנאה כלפי עם ישראל בעולם הנוצרי הערבי במשך כל הדורות, נשאלת השאלה למה לא חשבו על זה מקודם. אז ככל שחשבו, אבל היו כל מיני מחסומים שמנעו מן הרשעים להשמידנו. ביניהם מחסומים תיאולוגיים, כן? הרי הנצרות המציאה שחייב עם ישראל להתקיים לנצח בהשפלה על מנת להעיד על אמיתת הנצרות לפי שיטתם, ו הדבר הזה היה גם בעצם המקור להתנגדות של הממסד הכנסייתי לפוגרומים ולכל הנלווה לכך. יחד עם זה, השנאה הלכה והצטברה והיא התפרצה דווקא במאה ה-20. וייתכן שזה קשור לעובדה שאירופה נעשתה חילונית. כלומר, היא מצד אחד ירשה את השנאה של העולם הנוצרי ליהדות, מצד שני היא הסירה את המחסום התיאולוגי המונע את ההשמדה. יחד עם זה, איך נבין את הפסוק, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם? אז איך זה יכול להיות שזה בכל זאת יתרחש? לכן צריך כאן לשים לב לביטוי ביותם. ואף גם זאת ביותם. ביותם, לכאורה זה מיותר. היה אפשר להגיד ואף גם זאת בארץ אויביהם. ביותם, וזה משמע מלשון הוויה, הוויה חזקה, כן? והיו הדברים האלה בהווייתם יהו. אז כל זמן שהם צריכים להיות בארץ אויביהם, ביותם, בזמן שהם צריכים להיות בארץ אויביהם, אז לא יכול להיות שתהיה השמדה. אבל יש איזה שלב שבו השכינה בפסיקה להגן על עם ישראל בגולה, משום שהיא חזרה לציון. יש לה, אפשר לומר, מסלול גיאוגרפי. כאשר היא נמצאת בציון, היא כבר לא נמצאת בגלות. ואת זה ראינו גם בחג הפורים, כאשר התחילה העלייה לארץ ישראל על ידי זרובבל, והתחיל בית המקדש להיבנות, והתחילה הפעילות שבסופו של דבר הייתה של עזרא ונחמיה, באותו זמן עזבה השכינה את שושן הבירה. אם השכינה עוזבת את שושן הבירה, יש סכנה. אז זאת אומרת, יש לנו אפשרות של שואה, בחג הפורים זאת שואה שנמנעה, אבל היא עלתה על פני השטח, האפשרות הייתה קיימת. וזה מה שאומר כאן הכתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים, זאת אומרת לחלותם. זאת אומרת שיש פה רמז לאפשרות כזאת, כשהם כבר לא, כשהזמן ההיסטורי שלהם איננו להיות בארץ אויביהם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהי. וזכרתי להם ברית ראשונים. כלומר, כאן אנחנו רואים שאחרי הסכנה הזאת של לחלותם, יש זכירת הברית, כמו שהיה בימי הבית השני, שחזרנו לארץ, או כמו שהיה במאה ה-20, שהקמנו את המדינה אחרי הגלות האיומה, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם אלוהים. אני אשם. כלומר, למה זה הדבר הזה, למה הוא מוציא אותנו מהגלות, כמו שהוציא אותנו מארץ מצרים להיות לנו לאלוהים, אז גם בגאולה האחרונה זה להיות לנו לאלוהים. כי כמו שאומר רשי, בשם הגמרא במסכת כתובות, כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, ובכל הדר בחוצה לארץ כמי שאין לו אלוה. אז כדי להיות לנו לאלוהים, אנחנו צריכים לשוב, כדי שהשם יהיה לנו לאלוהים, אנחנו צריכים לשוב אל ארץ קודשנו. אלה החוקים, והמשפטים, והתורות, אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. יש את השאלה, מה זה בא לחתום? הרי זה פסוק של חתימה. את מה זה חותם? אפשר להגיד שזה חותם את פרשת בהר. הרי פרשת בהר מתחילה ב- וידבר השם אל משה בהר סיני למור. אז גם פה, בינו ובין בני ישראל, בהר סיני ביד משה. או שהכוונה לכל ספר ויקרא. אבל ספר ויקרא מתחיל ב- וידבר השם אליו במאוהל מועד למור. אז אולי זה לא בהר סיני. התשובה היא שזה אותו הדבר. כי הרי איפה היה אוהל מועד? לברגלות הר סיני. כל ספר ויקרא בעצם מתרחש בתקופה קצרה למרגלות ההר. וזה, אז יכול להיות שהכוונה גם לכל ספר ויקרא כולו. חוקים, כלומר המצוות שטעמן אינו גלוי, המשפטים, החוקים, המצוות שטעמן גלוי, והתורות זה גם כל ההנהגות כולן, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גם דברי מוסר וכו'. ואז היינו מצפים שכאן יסתיים הספר, ופתאום אנחנו רואים הלכות בדיני מה שנקרא ערכין. זה מסכת שלמה במשנה, מסכת ערכין, שהיא מוציאה, היא בעצם הביטוי ההלכתי למעשה של הפסוקים של פרק כ"ז. מה זה הלכות ערכין? בואו נראה. וידבר השם אל משה לאמור, אז לכאורה יש לנו שני סוגי התחייבויות בפה. יש נדרים ויש ערכים, נכון? בסוף ספר במדבר יש לנו פרשה שלמה, פרשת מתות, אז שמה יש הלכות נדרים. וגם פה בסוף ספר ויקרא נדרי ערכין. קודם כל צריך להבין באופן כללי למה צריך בכלל הלכות הנוגעות לדיבור בסוף הספרים. הפה הוא הכלי האחרון שמוציא אל הפועל את האדם. כלומר, יש הרבה דברים שמתרחשים בתוך האדם, כל זמן שהם לא באו לידי ביטוי בפה, אז אנחנו לא יודעים מה יש בתוך האדם. ברגע שאדם פותח את פיו, אתה יודע מה יש בתוכו. וכמו כן גם עם ישראל בזמן הגלות או בזמן המדבר, זה כעם שלא פתח את פיו. ברגע שהוא מגיע לארץ ישראל, יש חשיבות למה שהוא אומר. ולכן גם, לא נאמרו הלכות לשון הרע בשולחן ערוך. למרות שהלכות לשון הרע נוהגות להלכה בכל הדורות, אבל כביכול, זה כאילו מההלכות שלא נוהגות בזמן הזה, כלומר בזמן הגלות. משום שהדיבור שלנו בזמן הגלות הוא חסר משמעות. ועל זה היה הרב צבי יהודה קוק אומר שההשגחה העליונה שלחה את החפץ חיים לקראת היציאה מן הגלות ללמד הלכות לשון הרע. כן, כלומר זה כי עם ישראל עכשיו הולך לדבר, ואז מה שהוא אומר הוא משמעותי. לפי הקבלה זה מאוד מובן, הפה כנגד המלכות, שהיא הספירה האחרונה, שהיא זו שהיא מוציאה אל הפועל את כל התוכנית האלוהית הלכה למעשה בארץ ישראל. אבל מה ההבדל בין נדרי ערכין לבין סתם נדרים? כשאדם נודר נדר, למשל אומר אדם דמי עליי, הוא רוצה לנדור את סכום הכסף שהוא שווה. אז איך נדע כמה האדם הזה שווה? בודקים בשוק העבדים, כמה אדם כזה היה נמכה. זה נקרא דמי עליי, זה יכול להשתנות. אם זה אדם בריא או אדם חלש. או אם זה אדם חכם או אדם טיפש. כלומר, יש הרבה קריטריונים כמה שווים עבדים בשוק. על פי זה הנדרים. לעומת זה, ערכין, כאשר אדם אומר ערכי עליי, לא דמי עליי, אז יש סכום קבוע בתורה. לא משנה האם אדם הזה הוא עיוור או רואה, האם הוא חלש או בריא, יש סכום קבוע בתורה לפי גילו, לפי מינו. וזאת אומרת שהערכין הם תיאור של ערכו של האדם מצד הקדושה. כמו שלמשל בגיל 13 אדם נעשה בר מצווה, לא משנה האם הוא כבר בוגר נפשית ופסיכולוגית או לא, אנחנו רואים גיל 13 בדיוק אדם נהיה בר מצווה. זה עניינה של הקדושה. ולכן זה שייך יותר לספר ויקרא ונדרים לספר במדבר.